Obviously, it's been a huge year for women.
What will my story be?
The predominant reaction to the women's movement was ridicule. It took us a long time to be taken seriously enough to be opposed.
היי סיסטרס, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלי, בגוף ראשון, מדברות נשיות בעולם החדש. אני בר אומנסקי, כמה טוב שבאתן. היום נדבר על מיניות, אבל לא רק על מיניות, אלא גם על ילדות ועונג, מושגים שהתרגלנו לחשוב שאין בהם שום קשר, על הגבול של טבו חברתי, בכלל לדבר על מה החיבור שלנו ואיך המיניות שלנו היא כל פנימי, שמלווה אותנו לאורך כל ימי חיינו, גם בילדות. וכדי לדבר על הנושא הזה, תמיד אני אומרת שהנושאים כאן הם מאוד מורכבים, אז כדי לדבר על הנושא המורכב הזה, נמצאת כאן מעיין רוטולץ, אשת חינוך ויזמת למיניות חיובית. היי.
היי, איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף שאת כאן. מה נשמע?
מעולה.
איך התקופה האחרונה?
מאוד שמחה להיות כאן.
תופסת אותך?
וואו. זה, תשמעי, אני בחלד קורונה, יציאה לעצמאות, הכל ביחד, אז אין ספק שזו תקופה מרתקת בחיי, והנושא שאני מתעסקת בו הוא נושא שהוא חם כל הזמן, אבל בתקופה האחרונה בכלל,
תקופה האחרונה הייתה קשה.
צבר תאוצה משמעותית בהבנה של הצורך שלו. כן, זו תקופה קשה. המציאות הזאת היא מורכבת תמיד. זה שאנחנו שומעות עליה יותר, זה דווקא לא כזה שלילי.
למה?
אפילו די חיובי.
כי את אומרת שמתחיל להגיע סיכור, מה שאומר שיש דעת קהל שתופנה לנושא?
כן, כן. פעם דברים כאלה היו קורים, והם היו הרבה פחות מסוכרים, זה היה הרבה פחות עניין. היום כל דבר כזה שקורה, הוא הרבה יותר בכותרות, הוא הרבה יותר משמעותי, הוא נשאר שם יותר זמן, אנשים מדברים עליו יותר, מחפשים יותר מה לעשות איתו, זה שינוי חברתי משמעותי, שאפשר גם לתת, כאילו אפשר גם להסתכל עליו קצת ממקום חיובי, אפילו שהבסיס שלו הוא מזעזע, אבל הבסיס שלו קיים כל הזמן, לא רק כשיש אונס נוראי באילת, כל הזמן שם במציאות שאנחנו חיות.
אז את אומרת שהסיקור, העלייה בסיקור היא לא רק עלייה של מקרים, אלא היא ההנחחה שלהם גם בשיח.
חד משמעית.
ואמרת מקודם לדבר על מה שחיובי. שאני חושבת שזאת בעצם נקודת החיבור הראשונית שלי אלייך. כי אני באמת רגילה לשיח על מיניות, ואני גם שיתפתי באינסטגרם על הטרדה מינית שעברתי בגיל 3, שזה ככה קצת טרף את הקלפים לגבי האופן שבו אני רואה מיניות וילדות ובכלל סקס שדעת, כהזדמנות למימוש עצמי ולהתחברות, ואת מדברת על כל מה שכן, ואני תמיד מדברת על כל מה שלא, לא עובד, לא מסתדר, לא טוב. למה את בוחרת להתמקד במה שכן? מאיפה זה מגיע? דווקא בנושא כזה דליק.
מתוך הבנה מאוד ברורה שזה מה שיוביל לשינוי. כשאומרים לנו רק מה לא לעשות, לא רק על מיניות, באופן כללי, בחיים, גם לילדים קטנים, כשמתעסקים מולנו במה לא לעשות, באיך לא להתנהג, קשה לנו מאוד לייצר התנהגויות חיוביות. קשה לנו מאוד להבין מה כן לעשות, איך כן להגיע למה שאני רוצה להגיע, למטרות שאני רוצה להגיע. אם המטרה שלי היא חיבור או עונג, אז איך אני מגיעה לשם, איך כן.
אוקיי.
אני חושבת שכדי שהמציאות שאנחנו חיות בה תשתנה, אנחנו חייבות להנחיח מאוד מאוד את השיח של מה כן. איך כן לייצר אינטראקציות חיוביות ומיניות שהיא חיובית וטובה ומיטיבה.
אז זה אומר שבעצם ההגדרה יש מיניות שהיא לא טובה, שהיא לא חיובית?
יש חיבורים למיניות שהם לא כל כך מיטיבים איתנו. Okay. יכולות מאוד לראות את זה בחיבור של אלימות ומיניות, שאני מפרידה אותו מהחיבור של כאב למיניות, שאפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל
זה חשוב,
אני מפרידה את זה. יכולות לבחור כאב, גם בתוך מיניות, ויש הרבה כיוונים שזה יכול ללכת אליהם שהם ממש ממש אחלה, והכל בסדר.
כי זה בהסכמה וזה שני אנשים מבוגרים, שני או שתי שפשוט עשו בחירה.
לגמרי, לגמרי. אבל החיבור בין מיניות לאלימות הוא חיבור שהוא לא מיטיב איתנו. אנחנו רואות את זה במציאות שאנחנו חיות בה, גם באיך אנחנו תופסות מיניות ואיך אנחנו חוות אותה, וגם בהטרדות מיניות ואלימות מינית שקיימת מסביבנו כל הזמן.
שבאמת אחד, לדעתי, הניסיונות מהפכה הכי משמעותיים, הוא לנסות להסביר שבאמת אונס הוא לא סקס. זאת אומרת שיש פרקטיקות מיניות שבינם לבין יחסי מין אין קשר.
לגמרי.
יש הקשרים של דומיננטיות ושליטה ורצון לכבוש, שזה בכלל, ואז זה גם מסביר לנו שמה לבשתי הוא לא משנה.
לגמרי.
כי הלימות היא לא תלויה במה לבשתי, היא תלויה בגורם שהחזיק אותה מלכתחילה ורצה לתקוף.
לגמרי, גם לא קשורה לכמה את כביכול מושכת במונחים של מודל היופי, היא לא קשורה למה לבשתי, היא לא קשורה להתנהגות הפתיינית או הלא פתיינית שנהגת בה באותו רגע. אין, זה פשוט לא, אין שם קשר. הקשר היחיד הוא לאלימות מאוד ברורה. הסיקור עכשיו שיצא על האונס שכתוב שהיא קיימה יחסי מין עם יותר מ-30 גברים או משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק
נכון.
את הניסוח, חוץ מזה שהיה כתוב שהם יחסי 30, מין,
נכון.
הוא מדגים באופן כל כך מוחשי את הבלבול הזה, שאפילו אצל בן אדם אקדמאי שכותב לעיתון, ש3/4 במדינה קוראת, יש, כתוב יחסי מין, שאיך אין שם, לא היו שם שום יחסים, היה שם אולי משהו שאפשר לקרוא לו מין,
נכון.
למרות שגם על זה הייתי שמה סימן שאלה. הייתה שם אלימות מאוד מאוד קשה, אבל יחסי מין בוודאות לא היו שם, כי יחסי מין מחברים בין מיניות ליחסים.
אוקיי, הגיוני, נכון. וזה איזשהו מימד שמתעלמים ממנו רוב הזמן.
תלוי מתי ובאיזה הקשר,
אוקיי.
אבל כן, בטח כשהאירועים שאנחנו מתייחסים אליהם רוב הזמן הם אירועים של אלימות מינית, אז כן.
זה מתחיל להיראות כאילו זה מין.
נכון, זה מתחיל להיראות ככה, ובגלל זה שוב החיבור והשיח על מה כן הוא כל כך חשוב, כי אנחנו רוצות לצקת תוכן, אז מה זה כן יחסי מין? אוקיי, אני מבינה, זה לא. אז מה זה כן? איך זה נראה? איך זה מרגיש? מה אמור לקרות שם? מה נכון שיקרה שם?
איך אנחנו אמורות לדעת מה אמור לקרות? כשאנחנו מגיעות לתוך זה ואומרות, אוקיי, איך אנחנו, מאיפה אנחנו מתחילות למצוא את ה... זה מרגיש לי כמו חוט שנפרם ואני בורחת אחריו או רודפת אחריו כדי לתפוס אותו.
בצדק, כי אני חושבת שכרגע הידע הזה קיים בעיקר באזורים, מה שאני קוראת לו אזור פרדס חנה,
כן.
במקומות הקצת יותר היפים שאפשר לדבר בהם על אנרגיות ועל טנטרה ועל מיניות מודעת, שזה אזורים ש... אני חושבת שכל אדם צריך לחקור אותם. פשוט יש אנטגוניזם קצת מול השפה הזאת, מול השיח הזה, מול דברים שהם לא מוכרים ומרגישים לנו מאוד מאוד רחוקים, או קצת פרוצים, וכשמה
או קצת גם ניו אייג' לדעתי. כאילו תמיד אני חוששת מהשיח הזה שמדבר על אנרגיות, לא כי אני לא מרגישה את האנרגיות, אלא כי אני מרגישה שזה תמיד הולך למקום מאוד קלישאתי, של תאהבי את עצמך, יאהבו אותך, אבל מה קורה אם אני לא אוהב את עצמי, לא אוהבו אותי, אני לא אוכל לממש את המיניות שלי אם אני לא מתה על עצמי, זה כאילו תמיד שם אותך באיזה מין משוואה שהיא בלתי אפשרית.
נכון, אם, תשמי, מאוד חשוב שלא נתייחס לשום דבר בתוך השיח הזה כמשהו שהוא בינארי. שום דבר פה לא בינארי, זה הכל רצף. המגדר שלנו הוא רצף והנטיות המיניות שלנו הם רצף ו... והחוויה שלנו, את המיניות שלנו היא רצף. אין פה שום דבר שהוא אפס או אחד, אין פה שום דבר שהוא לאהוב את עצמי או לא לאהוב את עצמי. כאילו אני...
אני חלק מהשיטה בעצם, במחשבה הזאת. אני מחזקת את השיטה, שזה או-או.
קצת, כן, כן. ואנחנו רוצות להצליח לפרק את זה.
נכון.
אנחנו רוצות שכל אדם, כל אישה תוכל לחוות את עצמה על הרצף הזה. וגם להיות בחמלה כלפי המקומות שבהם היא לא עפה על עצמה בטירוף.
זהו, כי המודל שאת מציעה הוא מודל גם יותר גמיש, שנגיד למישהי כמוני שמתמודדת עם כל השאלות הקיומיות על בסיס יומיומי, כשאני חושבת על ספקטרום, אז אני גם יותר פתוחה להזדמנויות שאולי פתאום יגיעו ממני ואני אהיה פתוחה אליהם מאשר או-או, שיש פה גם ויתור, שזה או לאהוב את עצמי ואז אולי להתמכר ולשים את האהבה עצמית במרכז, שזה הכי לא מצב לבוא איתו ליחסי מין. כאילו, it's not about me always. מהצד השני, כשאת לא אוהבת את עצמך, זה מרגיש כאילו מיניות היא עוד משהו שאי אפשר לגעת בו. כאילו, אני לא אצליח להשיג אותה.
נכון, אבל אם אנחנו מסתכל על זה יותר מהכיוון של מה המקומות שבהם אני אוהבת את עצמי, איזה אזורים בעצמי אני אוהבת, איזה כוחות אני אוהבת בעצמי, איזה גם חולשות אולי יש שאני אוהבת בעצמי.
באמת? איך זה עובד? ספרי לנו, איך אפשר לאהוב חולשה?
אני חושבת שברגע שאנחנו מצליחות להסתכל על החיים ועל עצמנו ממקום שהוא לא בינארי, זה קצת כמו להצליח לראות גם את האתגרים ואת המשברים שלנו בחיים כמקומות שצמחנו מהם. כאילו, אם אני אסתכל על כל המשברים שלי כעל נקודות נפילה, מקומות שנכשלתי בהם, אז יהיה לי מאוד קשה להתקדם ולהיות בן אדם שצומח. והחולשות שלנו זה אותו דבר. החולשות שלנו הם מקומות פגועים, הם מקומות שאולי לא קיבלו את כל מה שהם היו צריכים בילדות שלנו. כאילו, זה מקומות שאם תהיה לי תינה כלפיהם, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לצמוח מהם. אם אני אצליח גם אותם לחבק ברגע הנכון, אז יש יותר סיכוי שאני אצליח לגדול מתוך המקום הזה.
את מדברת, וזה כל הזמן מתנקז אצלי איכשהו בסוף לסיפור סביב עונג. כי אם את שואלת אותי, כמובן שיש קטע כזה שאנשים ונשים לא תמיד מבינים, שאפשר להיות מאוד ליברלי כלפי העולם, אבל לפעמים כלפי עצמך להחזיק בעמדות מאוד מגבילות. ואני מרגישה שחטאתי בזה הרבה מאוד שנים, כי התפיסה של עונג בעיניי היא לא לגיטימית. זאת אומרת שעצם העיסוק בעונג, או יותר נכון, היא לא הייתה, כי הייתי באיזשהו משבר והבנתי שאם לא יהיה עונג לא יהיה כלום. אבל יש אצלי משהו שמרגיש לי שעונג הוא חטא. שעונג יש בו מן הלכלוך ומכל משהו... אני אמורה להתעלות מעליו. כאילו כמו על אדם של ניטשה, התשוקה לא יכולה למשול בי. וכשפגשתי אותך, פתאום נחשפתי להגדרה קצת אחרת לעונג. ששוב היא על הספקטרום. אנחנו נדבר גם על מיניות בקרב ילדים, ואני חושבת שמה שהכי מפחיד בנושא הזה, זה שלא רואים את זה כספקטרום. כי כשאת באה להורים ומורים ואנשי חינוך ואומרת להם, איך הייתן רוצים שהילדה שלכן תרגיש ותפעל כשהיא בת 25, את כבר מייצרת הספקטרום של התהליך, שמיניות היא לא אינסטנט. היא נבנית וזה בסדר שהיא נבנית. איך את רואה עונג? תשכילי אותנו קצת. Educate us.
וואו, איך אני רואה עונג? אני חושבת שעונג זה חלק משאיפת החיים מבחינתי. כאילו זה חלק מהסיבות שבגללן בכלל שווה להיות כאן על הכדור הזה. כאילו בחיים האלה שהם לא פשוטים. אני חושבת לכל הדעות. כאילו הפריבילגיות ביותר יגידו שהחיים נכון. הם לא כל כך פשוטים.
נכון.
יש בהם הרבה מורכבויות ויש בהם הרבה כאב וסבל אפילו לפעמים. ועונג והנאה הם דווקא האזורים המאוד חיוביים שהם באמת בעיניי הסיבות ששווה לחיות בשבילן. כאילו זה ממש הנקודות שבהם אנחנו מרגישות...
מה? איך עונג מרגיש?
כוח חיים מאוד מאוד חזק שזורם בתוכנו. כוח חיים חיובי, מיטיב, מחזק, שזורם בתוכנו במקומות שבהם אנחנו בעונג. אני אפילו לא אסתכל רגע, בואי נשים רגע בצד עונג מיני או אורגזמה, ששם אני חושבת שמאוד קל להבין מהר כמה אנרגיית חיים יש שם ואיזה מדהימה היא ואיך אני יכולה לסיים אורגזמה בתחושה שהחיים הם הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם. אבל אני אסתכל אפילו על סתם לשבת על מרפסת עם נוף מול הים ולהרגיש את הבריזה על האור, שהיא נעימה והיא מלטפת אותי וזה כיף לי וזה מענג וזה נעים. זה נקודות שאם אני מצליחה להתמסר אליהן, בהכרח החיים שלי טובים יותר.
וואו.
ככה אני רואה את זה.
יש הבדל של... בין עונג להנאה?
כן. קשה לדייק. את ההבדל הזה, אני חושבת...
זה מרגיש לי שעונג הוא יותר עמוק. כאילו עונג נובע ממש הפנימיות שלי. הנאה יכולה להיות גם משהו נחמד שעושה כיף, אבל יש לי לפעמים תחושה שעונג הוא גם, השלב הזה שבו הצלחת להגשים תשוקה, ואת שלמה עם איך, עם ה-outcome. זאת אומרת, תמיד השלמת התשוקה היא לא מושלמת. אבל יש שם משהו ברגע הזה שאת מתענגת, ואת מרשה לעצמך גם להכיל את ה-N. המון פעמים זה מרגיש לי ככה, שאין דרך ליהנות מהיש, אם אין קבלה של כל מה שאין.
מעניין. זה מעניין. אני, כי תוך כדי שדיברת, עלה לי שדווקא מה שהכי מתחבר לי לעונג זה נוכחות.
אוקיי.
דווקא משהו שהוא מאוד
כאן?
שלם כאן ועכשיו בתוך החוויה, בתוך הרגע.
אז גם מלמדים אותנו שעונג הוא רק בהקשרים מיניים.
לגמרי.
זאת מילה בעייתית בעברית.
לגמרי, זאת מילה שהיא בעייתית והיא נשמעת אפילו לפעמים סוטה.
נכון.
להגיד עונג.
מה, ברור. ילדה שאת חושבת עליה בהקשרים של עונג, היא ילדה מפחידה?
קצת, נכון, לפעמים. כשאנחנו, כן, את יודעת, בואי נקווה שאנחנו קצת יותר מתקדמות מזה כבר, או שמי שמקשיבות לנו כאילו לוקחות את זה רגע כמה צעדים קדימה ומצליחות לראות את הבת שלהם או את הבן שלהם בסיטואציות של עונג ופשוט לחייך לעצמם שאיזה כיף.
שאיזה כיף.
שכל להם. כך נעים לה עכשיו.
אבל זה מצריך לראות את הילדה כאינדיבידואלית.
לגמרי.
כאילו לראות את העונג של הילדות והילדים שלנו זה להצליח להכיל את זה שהם אנשים בפני עצמם.
לגמרי, לגמרי.
כי אז גם מאיפה העונג מגיע. את יודעת, זה כמו שתמיד לוקחים ילדים למסעדות ומזמינים להם מנת ילדים. Mm-hmm. אני תמיד יושבת שם ואני אומרת, למה נדמה לכם שהיא או הוא פחות נהנים מסטייק?
נכון.
וזה המקום, נגיד, שההורים שלי, לזכותם יאמר, שהם תמיד חיברו אותי לעונג בדברים מסוימים. זאת אומרת, תמיד כשיצאנו מהבית, הייתה לי תחושה שאני שווה בת שווים, ברמת האוכל, השתייה, דעתי על אטרקציות כאלה ואחרות, אבל על עונג מיני לא דיברנו. אמא שלי לימדה אותי בגיל מאוד צעיר לשבת עם מראה ולהסתכל על איבר המין שלי ולבחון אותו ולהבין שהוא נקי ויפה ולא מלוכלך, אבל זה לא הלך צעד אחד קדימה לכאילו עוננות.
תשמעי, אני חושבת, אני לא יודעת להגיד באחוזים עכשיו ברמה המחקרית, אבל אני יכולה להגיד לך שממה שאני נתקלת זה ברמת ה-90% ויותר שממש לא דיברו איתם על זה ואפילו שמנעו את זה מהם באיזשהו מקום.
באמת? מניעה? וואו.
זה לא מניע בכוונה, אבל יש הרבה מאוד הורים שנבהלים מעוננות של ילדים או ילדות, של מגע באיבר המין בגיל צעיר, שזה מבהיל אותם ושהם מבקשים מהם לא לעשות את זה, כי חס וחלילה הם יעשו את זה מול אנשים, או שהם יעשו את זה במקום או בסיטואציה שהיא לא מותאמת. זה מחוסר ידע וחוסר הבנה, אני לא חושבת שיש אף הורה שמאחל לילדים שלו לא ליהנות, או לא להיות במצבים, לא לחוות עונג. אבל הבעלה שלנו סביב מיניות גורמת לנו לפעמים לעשות דברים שכן, שהם פוגעים בעונג שלנו כאנשים מבוגרים. חד משמעית.
איך מחזיקים אז את המתיחות הזאת? אמרת על הפרפורמנס לפעמים בעוננות. שילד או ילדה קטנים הם יכולים לגעת בעברי מין שלהם במקום שיש בו עוד אנשים. איך אנחנו מטפלות, מאיפה את רואה סיטואציה כזאת, מאיפה את מתחילה לפרק אותה לגורמים?
אז אני חושבת שדיברנו על זה פעם אחת, ובאמת אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה שישבו אצלי או אצל כל הורה, זה החזון הזה. כאילו איפה הייתי רוצה לראות את הילד או את הילדה שלי בגיל 25, מבחינת החוויה שלהם את עצמם כיצורים מיניים.
אוקיי.
ומשם להתחיל לגזור אחורה. אני יודעת שאני רוצה שהילדה שלי תחווה עונג, תכיר את הגוף שלה, תדע מה נעים לה, תדע מה עושה לה טוב. ומשם, כשאני פוגשת אותה בגיל 3 או 4, נוגעת בעצמה וזה נעים לה, אז אני רוצה לתת לה לגיטימציה לעשות את זה.
אוקיי.
אז אני מתחילה מהחיובי, אני מתחילה ממה כן. ואז אני שואלת, יש גם מה לא, כאילו אין מה לעשות, הוא עולה כמעט באופן אוטומטי, אני לא רוצה שהיא תעשה את זה בגן או עם אנשים אחרים, או
גם,
עם אנשים
כן.
שבאים הביתה שהם זרים, זה פחות מתאים. ואז אני נכנסת לשיח על האיברים פרטיים, ועל איפה אנחנו נוגעות באיברים הפרטיים שלנו, ומי יכול או לא יכול לגעת, לראות, להיות ליד, לידינו כשאנחנו ערומות. ויש, זאת שיחה שלמה, הגבולות גזרה שלהם לא חד משמעיים, זה תלוי תרבות, זה תלוי בית, זה תלוי הקשר, זה תלוי בהרבה
אני
דברים.
אני מניחה שזה תלוי בילדה.
זה גם תלוי בילדה. כשאנחנו מדברות על ספציפית על, על מגע בעברי מין, אנחנו נרצה שהילדים והילדות איפשהו בין גיל 3 ל-5 יבינו שאת זה עושים לבד בחדר ולא ליד אנשים אחרים. אבל שזה לגיטימי, כאילו צריך להיות שם עידוד אקטיבי של הפעולה הזאת. אני רואה שאת עושה, שנעים לך לגעת בעצמך וזה נהדר ואני רוצה שתהנים מזה.
זה מהפכני, את אומרת את זה ואני חוזרת לעצמי, אם רק הייתי אולי שומעת את זה, זה נהדר שנעים לך, זה אפילו לא תעונני, את יודעת, זה כאילו בראש שלנו גם השפה היא אלימה.
נכון.
כאילו תעונני, תביא ביד, אבל ברגע שזו ילדה, פתאום זה גם מחזיר אותך, זה לא עדינות, כי כמו שאמרתי, יש כאב בסקס שהוא עונג והוא נעים והוא בחירה, אבל למשהו שהוא מאוד טבעי. כאילו, את נוגעת בעצמך, זה נהדר שנעים לך. כאילו, האוטטייק פה זה נהדר שנעים לך. זה לא רק העוננות.
לגמרי.
את מכירה בזה שהיא עושה משהו מתוך עצמה עצמאי, שנעים לה. הוא לא פוגע כרגע באף אחד, אז הוא לגיטימי.
נכון, נכון. סימפל. כאילו, ממש. תשמעי, אנחנו עושות השלכות של מיניות והאופן שבו אנחנו תופסות אותה כאנשים מבוגרים על הילדים שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר. סביב עירום, סביב מגע באיברים, סביב חשיפה של האיברים, ילד בן 4 שמראה את הפין שלו לילדים אחרים. אנחנו שמות על זה משהו שהוא הוא כולל כבר את כל הסריטות שיש לנו על מיניות. ואנחנו בסוף מדברות על, אנחנו מסתכלות על זה, רגע מנסות לנקות את כל הרעש mm-hmm. הזה, יש שם סקרנות, יש שם חקירה, יש שם המון תחושתיות של mm-hmm. ילדים קטנים סביב המקומות האלה, גם האיברים, מין שלנו הם איברים עם המון 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 עצבים, נכון. ויש שם תחושות מאוד מאוד חזקות. ואז אנחנו יכולות לחוות את הדבר הזה לגמרי אחרת מול הילדים שלנו, אם נרשה לעצמנו רגע להסיר את כל מה שאנחנו שמנו על מיניות, ולהסתכל עליהם רגע בתור יצורים שחוקרים את העולם, כי זה מה שהם עושים בכל המובנים. נכון. בכל המובנים, בקשרים החברתיים שלהם, במקומות מתנסים. חדשים שהם מגיעים אליהם, הם מתנסים, הם בודקים, ופתאום הם נוגעים באיבר, והוא מאוד מאוד נעים, אז הם עושים את זה שוב, והם עושים את זה שוב. אחלה, זה נעים להם, כאילו באמת, פשוט צריך לשים את זה בהקשר הנכון, כי כן יש פה הקשר שהוא מורכב, ומיניות היא כן מורכבת בחברה שלנו, ואנחנו נכון. כן רוצות שזה, שהם יוכלו לשמור על עצמם גם בתוך ההקשר הזה.
שהם גם יבינו מה זה גם מסמן ברמה מסוימת, כי אפשר לגדל פרי ספיריט סביב עונג, אבל אז כשהיא פוגשת את החברה, זה יכול להיות גם הרסני.
נכון, וגם פה, שוב, נורא חשוב להבין שיש פה הרבה מאוד סובייקטיביות, כאילו איך שאני ואת, אני ואת, כל אחת מאיתנו בנפרד תבחר להתייחס לילדה שלה או לילד שלה בהקשרים האלה, או לעירום בבית, או לעירום שלנו בבית מול הילדים שלנו, כל אחת מאיתנו יכול מאוד להיות תבחר להתייחס לזה אחרת, ואנחנו עוד יחסית דומות מבחינה נכון, תרבותית.
נכון.
עכשיו בואי נלך כאילו, נכון. בואי נפתח את זה. את הספקטרום החברתי הזה וכמה גישות יכולות להיות לעירום. המשפחה של אמא שלי בהולנד, הם היו יוצאים לחופשות משפחתיות, קמפינג משפחתי על האגם, 10 ימים, כולם ערומים, כולם ערומים, הדודים, הבני דודים, הילדים, זה לא עניין. יש תמונות של אנגלה מרקל, ערומה, מקמפינגים, וזה לא אישיו, זה לא אישיו, כי עירום הוא לא אישיו בתוך הקונטקסט הזה, בגרמניה או במדינות אירופאיות אחרות. אז אפשר להבין שכאילו יש פה גם עניין תרבותי, סובייקטיבי, משפחתי, איך שאנחנו בוחרות להתייחס אליו, וזה בסוף עניין של תיווך, כמו הכל.
אז גם יש פה, אני גם תוך כדי משחזרת את המסע שלי סביב זה, ואני מתחילה להבין שהתפיסה לגבי מיניות שהייתה לי, היא שמיניות היא מופע חיצוני. זאת אומרת, לא החזקתי את זה שיש מיניות גם בלי המבט של מי שחושק בי. האם אני, כאילו הרגשתי לאורך חיי מינית כשהיה את הגייז, the male gaze שהביט בי, כי אני סטרייטית ונמשכת לגברים, אז במקרה זה היה ככה, אבל פתאום התחלתי להבין ספציפית בשנים האחרונות שהמיניות היא פנימית. אני בוחרת מתי to perform it mm-hmm. כדי לייצר אינטראקציה וקרבה ואינטימיות, אבל היא שלי.
היא שלך.
זאת אומרת, יש מיניות שחיה בי עכשיו שהיא לא קשורה לאנשים שבחוץ.
חד משמעית.
היא נטו אני.
לגמרי שלך עם עצמך. אני חושבת שיש את עצם העניין שאנחנו יצורים מיניים, ויש בנו אנרגיה מינית שהיא אנרגיה חזקה, הנה השתמשתי באנרגיות.
אי אפשר לברוח מזה.
כן, לפעמים קצת קשה לברוח מזה, כי האמת שעוד לא מצאתי עד עכשיו מילה יותר.
כן, זה כמו להגיד כוח אנרגיה, כן. זה יש בנו כוח מיני כזה או אחר, מרצון לשמר את עצמנו.
לגמרי, לגמרי. ויש לנו את האפשרות לממש את המיניות שלנו גם עם אדם אחר, ושם יש פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי לחיבור. שזה גם חלק מאוד משמעותי מחוויית החיים שלנו, השאיפה הזו לחיבור, ויש משהו ביחסי מין שהוא באיזשהו מקום החיבור האולטימטיבי, או החיבור הכי נעלה ממש. שיכול להיות בין
כאילו
שני
לרגע
אנשים.
כאילו לרגע אחד אנחנו לא לבד יותר בעולם. יש איזה חיבור גם פיזי, גם מנטלי, של לגמרי. כאילו שלם.
לגמרי.
לרגע.
נכון.
זה קטע. כי זה מביא איתו הרבה מאוד תפקידים ומשמעויות לתוך סקס.
המון, ברור. מלא מלא מלא, שרובם תלויים באיך תבחו לנו את הדבר הזה. איך תבחו לנו את התפקידים שלנו ואת התפקידים המגדריים שלנו ו... מה זה אמור להיות, איך זה אמור להרגיש, מה המטרה של זה?
המטרה. המטרה היא לגמור.
המטרה היא לגמור.
המרוץ לאורגזמה. פעם לא הכירו בזה שהיא קיימת בכלל, והיא הייתה מחלה מהיסטריה, ועכשיו היא הפכה להיות הקווסט. זאת אומרת, נשים מתכווננות בכל גופן לגמור.
נכון.
למה זה?
למה זה?
זה אינדיקציה לזה שקרה משהו, שלא המצאנו. היי, הנה, גם אני יכולה להוציא משהו מהגוף שלי שמעיד שקרה פה משהו.
תשמעי, קודם כל זה מאוד גברי, ואנחנו לומדות, כאילו, אנחנו לומדות על מיניות מגברים הרבה פעמים, או נכון, מפורנו, שגם נכון. הוא מתייחס על מיניות בצורה שהיא מאוד מאוד גברית.
נכון.
גם רינת שרצר, שהיא מדברת על תודעת הביצית ותודעת הזרע, אנחנו יכולות מאוד לראות את זה גם שם, כאילו כשיש איזשהו יעד להגיע אליו. היעד הזה יכול להיות אורגזמה, הוא יכול להיות כיבוש. עצם זה שחדרתי, גם אם לא הייתה שם אורגזמה, אז אני השגתי את המטרה שלי. אבל בכל מקרה יש שם איזושהי מטרה, ויש שלבים בדרך אליה, וברגע שהשגתי את המטרה, אז אפשר לסיים את האקט וללכת הביתה, והשגנו את מה שרצינו. אם אנחנו שמות שם את החיבור כמטרה, אז הדבר הזה כבר יכול להיראות אחרת
משתנה.
לגמרי.
זה, אם החיבור הוא המטרה, אז כל מה שקורה בדרך אמור לחזק את החיבור, משמע שאורגזמה היא לא הדבר הסופי, גברית או נשית, כן?
חד משמעית.
יש פה איזושהי הבנה למשהו אחר. זאת אומרת, אנחנו לא במרוץ, אלא חקר. השאלה היא למה בעינייך זה כל כך מפחיד?
מה?
מה מפחיד כל כך בהכרה עצמית שלנו כישויות שהן מיניות? למה זה כל כך מרתיע כל כך הרבה נשים ואנשים? מה יש פה?
יש פה כוח מאוד מאוד חזק שעלול להפוך אותנו לנשים ואנשים חזקים מאוד שמחוברים לעצמם. וזה פוטנציאל עצום. ואם אנחנו הולכות אחורה, אחורה, אחורה למקומות שבהם בכלל התחילו לחסום מיניות והתחילו לנסות להכניס אותה לתוך משבצות מאוד מאוד ספציפיות, זה מקומות דתיים בעיקר, שמאוד פחדו שלאנשים יהיה את הכוח הזה. שמאוד פחדו שאנשים יהיו בחיבור כל כך גבוה לעצמם, ועם אפשרות להתחבר כל כך עם אנשים אחרים.
כי אז לא יצטרכו את המבנה של דת במקרה הזה, כל דת.
נכון. נכון, יש שם משהו שהוא מגביר מאוד את תחושת החופש שלנו בחיים ואת תחושת המסוגלות שלנו בחיים. ההשפעה של אנשים שעוברים תהליכים משמעותיים סביב המיניות שלהם היא פנומנלית, באמת. היא פשוט מדהימה. אני ראיתי את זה גם על גברים וגם על נשים שעברו תהליכים משמעותיים סביב החיבור שלהם לעצמם ולמיניות שלהם, וזה השפיע על הכל, על כל מערכת יחסים בחיים
כן,
שלהם, על העבודה שלהם, על המימוש העצמי שלהם, על הבריאות שלהם, על הכל. כאילו יש שם באמת אנרגיה או כוח מאוד מאוד חזקים, שכשאנחנו לומדות לעבוד עם הכוח הזה, אז פשוט היכולות שלנו גדלות. כאילו זה ממש
פשוט
משוואה.
פשוט בצורה פשוטה.
פשוט בצורה פשוטה.
כשאת מסתכלת על מה שקרה בתיכון בכפר סבא, עם ההפגנה שהייתה של תלמידי י' ב' שהרימו שלטים בהם היה כתוב שתיקה היא הסכמה, והם כל הזמן הראו את הסטטיסטיקות של כמה גברים השתתפו באונס באלת, וכמה צפוי ליודניקיות להתמודד בשנת הלימודים הקרובה. כשאת מסתכלת על זה, את גם בוחרת להסתכל על מה גרם להם להיות כאלה, ולא רק לדבר על הדור מקולקל, הדור הידרדר, כי אני חושבת ש... אני לא יודעת אם יצא לך לראות ארץ נהדרת, אבל היה שם מערכון אחד על תרבות האונס,
על
עם
התור.
אורי זוהר, כן. פשוט רואים את כל הדמויות הגבריות בישראל עומדות בתור. ובסוף יושב אורי זוהר עם הסצנה המפורסמת שהוא משפריץ באופן פאלי מהזרנוק מים, ואז את מבינה סופית שתרבות האונס היא פה.
היא פה.
זה לא הדור של היום.
ממש
זה של הדור של היום, יש טאבלט לראות בו פורנו, אבל לפני אורי זוהר כאילו כן עשה דברים דומים.
היא ממש ממש פה, ובגלל זה אני גם אחזור לנקודה של ההתחלה, על כמה זה חשוב הסיקור שקיים על אירועים שקיימים היום, כי הדברים האלה קרו כל הזמן, גם לפני 20 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה, אנחנו פשוט לא שמענו עליהם, כי הם לא היו מעניינים. זה לא היה עניין. זה לא היה עד כדי כך לא בסדר, כי יבוא לך דינה, יבוא לך. כאילו...
ממש.
ממש.
יבוא לך.
נכון, יבוא לך. בסדר, אז בהתחלה לא כזה בא לך, אבל יבוא לך. את אפילו תהיה רטובה מזה.
עוד משהו שהוא תמיד לדעתי מזעזע, שבמשפטי אונס שואלים את הנאשמת, שהיא גם סוג של הקורבן במערכת המשפט הישראלית, כי הקורבן היא הנאשמת, שואלים אותה אם היא הייתה רטובה. כאילו האינדיקציה הגופנית למוכנות לחדירה, היא סבבה, היית רטובה? אז רצית את זה.
נכון.
מה זאת אומרת? ואני לא חושבת שיש מספיק מידע שמונגש בחוץ.
אין מספיק.
לגבי כמה אפשר להכיר את הגוף שלנו, וכמה אפשר להבין שיש פעמים שזאת לא האינדיקציה, האינדיקציה היא האם אני רוצה או לא.
נכון.
כאילו יש עוררות מינית שהיא, את יודעת, לפעמים אנחנו הולכות לעשות מסאז' והיא נוגעת בנו, המסאג'יסטית או המשאזיסט, משאזיסט. ואנחנו פתאום מרגישות נעים, אבל אנחנו לא מעוניינות שמשהו יקרה.
נכון.
וזו תחושה שהיא לגיטימית. אנחנו שם, אנחנו חוות אינטראקציה מינית עם עצמנו, בעקבות מגע, אבל אין זה אומר שאנחנו רוצות לממש אותו.
לגמרי, וגם חשוב להבחין בין מה שאפשר לקרוא לו המוח הביולוגי או המוח הרפטילי, שהוא הכי הכי בסיסי והוא עובד פשוט על תחושות ועל איך הגוף מגיב לכל מיני סוגים של תחושות, זה משהו פיזיולוגי לחלוטין, לבין התודעה שלנו והיכולת שלנו לבחור איזושהי התנהגות. אני יכולה לנסוע בכביש, לחטוף עצבים של החיים על הנהג שנוסע ממולי, באמת לדמיין איך אני שוברת לו את הראש עם עלה, ואני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה.
נכון.
כי יש שם איזשהו משהו חייתי כזה, בסיסי, מאוד ראשוני, שיש שם עצבים וכעס, ולא משנה עכשיו.
אימפולסיביות כזאת, חייתיות של אני רוצה לתקוף.
לגמרי.
כי לא קיבלתי את מבוקשי.
לגמרי. אבל יש שם גם אישה שבוחרת מה לעשות עם זה. שיכולה לנשום לעצבים, שיכולה להגיד לעצמה כל מיני משפטים חיוביים על...
או שהיא יכולה להרביץ לא לו ולשלם את המחיר.
נכון.
למרות שהיא כנראה לא תשלם, כי היא אישה, ואישה שמראה אלימות, היא עדיין אישה. זה כאילו, זה מתוק. כזה cat fight.
כן.
קראתי לא מזמן ספר ממש מעניין על החלק המשמעותי מאוד שנשים נאציות לקחו במלחמת העולם השנייה.
וואו.
ועל דבר ראשון גם כל הפטישיזם סביב נאציות ובעצם עצורים יהודים במחנות השמדה, יש מין ליין שלם של פורנו כזה, גרפי, קומיקסים משנות ה-50-60 שיצאו אחרי, וכל הזמן מדברים שם למה לא הציבו את הנשים האלה לגבי אותו סטנדרט של אשמה. ואת מבינה שגם בצד הזה אנחנו נפגעות, כי לא לראות אותנו כמורכבות, זה לא להצליח לראות שאנחנו רעות או טובות, או רוצות או לא רוצות, ולא רק מסכימות. כשאת מכירה בזה שיש נשים רעות, בנות אדם, הן לא רעות כי הן נשים, הן בנות אדם רעות, שעשו מעשים, למגדר שלהם אין קשר לטוב הלב שלהם.
נכון.
לא לראות אותנו כשלמות, זה גם לא לראות אותנו כתועות, כאלימות, איך בכלל מדברים על אלימות בקרב נשים גם שהיא מינית? ולי בכלל יש את הקטע עם זה, כי הבייביסיטרית שלי הטרידה אותי. אותי לימדו שגבר מטריד. כאילו לא הבנתי שאת בת שלוש.
לא הייתי מוכנה לסיטואציה הזאת.
באמת, מעבר לזה שהייתי בת שלוש, אני גם זוכרת שלא חשבתי שיש דבר כזה. גם אמא שלי לא חשבה שנים אחרי, מה עושים עם זה? תעזרי לי.
מה עושים עם זה?
מה עושים עם זה?
בסוף אני חושבת שחלק מההתקדמות שלנו סביב שיח מגדרי, זה כמה שיותר לפרק, כמה שיותר להוריד מעצמנו ציפיות מגדריות, וכמה שפחות לדבר על אנשים, כשמה שמגדיר אותם קודם כל זה אם הם גבר או אישה, או ילד או ילדה. אני חושבת שככל שנצליח לראות אנשים כאנשים, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם הנושא הזה, וללמד אותו בצורה שהיא חיובית והיא מיטיבה. ובהקשר הזה יש את העניין של בכלל לזהות את הגבולות שלי ואת הרצונות שלי ומה נעים לי ומה לא נעים לי, וזה לא משנה מול מי זה. זה לא משנה. זה יכול להיות מול אח או אחות או אמא או אבא או סבתא או סבא או בייביסיטר או בייביסיטרית או מי שזה לא יהיה. זה לא משנה אם זה גבר או אישה. מה שמשנה זה אני. איך אני מרגישה בתוך הסיטואציה, האם הדבר הזה נעים לי או לא נעים לי, אני רוצה אותו או לא רוצה אותו, ואיך אני מתקשרת אותו החוצה. וזה שינוי מיינדסט שהוא מטורף, כי אנחנו רגילות לחשוב שאנחנו יודעות מה בנות רוצות, ולחשוב שאנחנו יודעות מה בנים רוצים, כשבפועל בין אחד ובין אחר הם פשוט שני אנשים שונים בעולם. הם רוצים דברים אחרים, הם עובדים אחרת, לא נעים מגע חזק ולוחץ בכל הגוף, ולא נעים ליטוף עדין 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 על גבול הדגדוג. זה מה שנעים לו, וזה מה שנעים לו.
ושניהם גברים אם הם הגדירו את עצמם כאלה.
נכון, נכון.
זה כאילו מאוד פשוט הדברים שאת אומרת, אבל הפער בין היכולת ליישם אותם הוא אדיר, כי איך, אוקיי, אני אשאל את זה ככה, איך מיניות יכולה להגיע לדעתך בלי אשמה? האם יש מיניות שהיא לא אשמה? שהיא לא מרגישה שהיא חייבת?
בפוטנציאל שלה?
כן.
בטח, בטח, בטח. לגמרי, את גם רואה אנשים שהצליחו להשיל את האשמה, את הפחד, את הבושה מהחוויה שלהם סביב מיניות. וכן, יש שם בעיקר חופש. ואהבה, וחיים.
אני מרגישה שאני בתהליך מאוד משמעותי, ספציפית בשנה האחרונה, סביב הנושא הזה, כי פתאום התחילו לצוף לי פלשבקים. לא ידעת, לא זכרתי שזה קרה, חשבתי שזה היה חלום. ואז כשזה התחיל לצוף, פתאום הבנתי שבאמת משהו קרה, והוא לא היה מגניב. ואני חושבת שאני עוד לא שם, אני עוד לא מצליחה לפרק את האשמה מהעונג, כי אני זוכרת שכשזה כן קרה, הייתי בדילמה, כי היא הייתה בן אדם שמאוד מאוד מאוד אהבתי, היא הייתה בן אדם הראשון שהכרתי כשעליתי לארץ מדרום אפריקה, הייתי קטנה, מצד שני, עשתה דברים שעל הנייר היו נעימים, כמו שאמרת, הסנסציה, זה תראי, קופצת לי העין מרוב סטרס שאני מדברת על זה, אבל הסנסציה הגופנית הייתה נעימה, אבל היא לא הייתה בהלימה, כי היא לא הייתה אמורה לגעת בי. ואיכשהו יצאתי מהחוויה הזאת עם תחושת אשמה שנהניתי. ואיך זה יכול להיות שהיא תקפה אותי מינית אם נהניתי מזה שהיא חיבקה אותי? זה דופק את המוח.
לגמרי.
כאילו אני אומרת, איך אני אמורה לגדול כאישה שבאמת לא גדלתי בזמנים הנכונים עם תקרית כזאת, גדלתי ב-90s, איך אני מפרקת את הדבר הזה ומבינה שזה היה נקודתי? כאילו, את אומרת בעצם, איזה כיף שאת נהנית, זה נהדר, אבל ההנאה הזאת, את כרגע לא מבינה את המורכבות שלה עם מישהי שהיא כל כך יותר גדולה ממך. כאילו קורה פה משהו שהוא לא נעים לך.
נכון, בגלל זה השיח שלנו עם ילדים על התחושות שלהם מול דברים שקורים, הוא חייב להתחיל מגיל אפס, והוא חייב להיות מאוד מאוד נוכח, וחייבת להיות שם לגיטימציה מאוד מאוד גבוהה מגיל אפס, של ילד או ילדה להגיד זה לא נעים לי ואני רוצה שזה יפסיק.
כאילו גם להסכים בפני עצמם להגיד את הלא. כי לגמרי. באותו רגע שאת אומרת את הלא, יכולים לקרות המון דברים, אימות, דחייה, כי לא הבאת את מה שהבן אדם רצה, אז הוא הלך. כפייה. כמובן שאני אומרת את כל הדברים השליליים, יש גם הזדמנות לוואו, אוקיי, אז לא. אבל את מבינה, זה נושא שהוא כל כך כמו תביעת אצבע שאת משאירה בילדות, וזה עדיין התביעת אצבע שהייתי ילדה ואני בת 30.
לגמרי, וזו תביעת אצבע. זה קצת כמו שאני, איך שאני רואה את זה, פעם בכלל לא חשבו שילדים קטנים זה משהו שצריך להתייחס אליו.
ממש.
כאילו,
היום זה נשמע,
ממש.
הם לא אנשים, הם סתומים.
הם לא זוכרים, הם לא מבינים, הם לא, כל מיני דברים כאלה.
למה שאני אקח אותו לטיול בדיסני שהיא בת 3, היא לא תזכור את זה.
לגמרי.
איזה שטויות.
לגמרי, לגמרי. והיום מבינים את זה כל כך אחרת, שזה נשמע, אנחנו צוחקות תוך כדי שאנחנו אומרות את זה, כי אנחנו מבינות עד כמה זה מגוחך לחשוב ככה.
ממש, אבסורדי לחלוטין, זה כל כך מגביל.
לגמרי. ואני חושבת שהיום מתחיל לקרות אותו דבר סביב, כאילו זה לוקח אותנו עוד כמה צעדים קדימה, ובעצם, אוקיי, אנחנו כבר מבינות שהם אנשים בעולם, עם תחושות ורגשות ודברים שקורים משפיעים עליהם ונשארים איתם, גם הם לא זוכרים אותם
נכון,
ברמה
אחד,
של
אחד.
מה קרה ולספר אותו למישהו אחר, אבל יש שם איזשהו זיכרון חושי חווייתי בדרך כלל של מה שזה לא היה בטח דיסני. בטח דיסני, כמה גירויים, איזה טירוף, כאילו, אין אופציה שזה לא ישפיע.
כאילו, להיכנס לדיסני זה להיכנס לממלכת פורנו לילדים.
ברמת העוררות.
עוררות, לגעת בפנטזיה שהיא לא אמיתית, כאילו אני זוכרת שיצאתי משם באמת בגיל 3 בורת לב שסיימנו. לא האמנתי שיש מדינה שאני משאירה בה את אלדין ויסמין ופועדוב, והם נשארים שם ואני הולכת.
לגמרי.
זה כאילו לשים לך מול הפנים את הדברים הכי בסיסיים שאת לא יכולה לעמוד בפניהם. שזאת גם בעיניי חלק מהסיבה שאני כן צופה בפורנו, אבל אני צופה בפורנו ספציפי. ואין מספיק קבלה חברתית לנושא של צפייה בפורנו, כי הוא גם, איך את אומרת, כשאנחנו שותקות המסכים מדברים. שזה אומר שלמסך יש כוח של סוכן חברות, אם אנחנו לא מנהלות את חוויית הצפייה.
לגמרי, וגם בדיוק באתי להגיד מקודם, שאני, קשה לי להתייחס לפורנו כאל פנטזיה, כי אני חושבת ש... פורנו החליט בשבילנו כחברה מה הפנטזיה. וממשיך להחליט, וגם שם בתוכנו ועלינו פנטזיות נוראיות שאפילו לא בא לי לקרוא להן פנטזיות.
נכון.
כי כשאחד החיפושים הכי נפוצים זה children וteen, כאילו, אז אני אומרת, לא רוצה לקרוא לזה פנטזיה.
כי זה יותר מתחבר באמת לצד של אלימות ומין. כשאת מדברת אפילו...
של שליטה, של כוח.
ילד. משמע חוסר אונים.
לגמרי.
עולמית כולם יודעים את זה, שילד קטן או ילדה קטנה הם חסרי אונים.
הם חסרי אונים, הם לא התנגדו, הם...
את יודעת שבשבוע של הפרשה של האונס באילת, בפורנהאב, החיפושים הכי פופולריים היו סקס אילת. זה מה שישראלים חיפשו. הם רצו לראות את הסרטון.
ברור. זה לא מפתיע אותי בשום צורה, בשום צורה בתוך המציאות שאנחנו חיות.
או שזה כבר הפך להיות...
לא, בגלל שזה החיבור שלנו. זה החיבור שלנו למיניות, זה החיבור שהמדיה שמה עלינו, זה החיבור שהמציאות שמה עלינו, זה החיבור שבהיעדר כל אחר, כל חיובי אחר, זה הדבר הכי ברור שנשאר בחוויה שלנו על מיניות. שהיא אלימה, שהיא כוחנית, שהיא כובשת, שיש לה
כן,
מטרות.
החדירה.
נכון.
החדירה היא משהו שהוא קשה לי איתו. האקט. גם דיברנו באחת השיחות הקודמות שלנו באמת על אנדריה דבורקין, שהיא פמיניסטית ומסעית, שאני מפרסמת הרבה מאוד טקסטים שלה גם באינסטגרם, והיא בעצם בסוף שנות ה-80 כתבה ספר שנקרא משגר. והיא בעצם מתארת שם את הפוליטיקה של הסקס, ועצם העובדה שאיבר המין שלנו הוא פנימי, ואיבר המין הזכרי הוא חיצוני, ומבחינתה סוג של מכתיב את הסדר. אני נחדרת, משמע אני החלשה, זאתי שהיא פסיבית.
כי התרגלנו להסתכל על המציאות ככה, כאילו בפרספקטיבה מאוד מאוד גברית, שהחדירה או הכיבוש הוא המקום החזק. אבל אם אנחנו ננסה רגע להסתכל על זה ממקום אחר, יש משהו מאוד מאוד חזק ביכולת להכיל משהו אחר בתוכי, בלהיות מיכל של משהו.
הנושא השמיני.
זה מה שעולה לי.
זה הסרט האהוב עליי דרך אגב, לא סתם. אני חושבת שהוא הציג על אמריקה בפעם הראשונה את הפחד שלי מאימהות. זה היה, את יודעת, זה לא באמת עוסק באימהות ב-80s, אבל פתאום אני זוכרת שאמרתי, אני יכולה להזדהות עם זה. שזה גדל בתוכך, ואת מרגישה שזה זה מסוכן. זה מסוכן להחזיק משהו של מישהו אחר. אם את כל, נגיד אני, במקרה שלי, כי כל הזמן החזקתי. אז בסקס גם את אומרת, רגע, אתה נכנס אליי? אין לי כוח גם את זה, להכיל ולהחזיק ולנהל. יש בזה משהו שלפעמים מרגיש לי שאיבר המין הגברי באמת נתפס כאיזה מין לונה פארק. קוראים לו בשם... אומרים שהוא מתוק, מתרגשים מהגודל שלו, יש גם הקשרים שהם לא מיניים לפין.
מעולה, אז אני חושבת שאת הלכת בעצם לסיבות שבגללן אנחנו בכלל חושבות ככה, שהחלק הטוב או החלק השווה הוא להיות הגבר, להיות החודר, להיות זה שהאיבר שלו הוא חיצוני וכולם מפארים אותו. מגיל אפס כולם מפארים אותו, את הפין הנפלא והאדיר והבולבולון המתוק וה... כמו של אבא שלו, וביצים כמו של סבא שלו,
נכון.
ואיזה חמוד, ואני מתה עליו, ונשיקות לבולבול.
אף פעם לא אומרים את זה על פוט.
כאילו, לא, ממש לא אומרים את זה על פוט. פוט
מתוקה. פדופיל. זה כזה, מה אתה עושה ליד הילדים שלי?
ממש, ממש, נכון. אפילו אני מול הבת שלי מרגישה לפעמים איזה זץ כזה של כאילו כשאני מתרשמת מהפוט שלה, שאני מרשה לעצמי לעשות את זה, כי אני יודעת כמה זה חשוב, ואני יודעת כמה אני רוצה לתת גם לה את האפשרות להנות ולהתפעל מזה שיש לה פוט, כי זה איבר מדהים ומופלא, הרבה יותר מגניב מפין בעיניי, הרבה יותר.
הוא יותר, הוא סוסטיינבילי, הוא עושה מלא דברים די מגניבים.
כן, יש לו מלא איברים שאנחנו אפילו לא עד הסוף מכירות אותם או מבינות אותם. אפילו באנטומיה של גריי, בספר של הרופאים, לא הסדרה.
כן, כן. אני גיליתי רק לפני כמה חודשים שהסדרה מבוססת על שם של ספר מאוד מפורסם בעולם הרפואה. ואמרתי, יו, רק עכשיו, מלא שנים אחרי שסיימתי לראות, לא ידעתי את זה בכלל.
כן, כן, גם אני לא ידעתי את זה עד לפני כמה שנים, אבל אין שם תיאור מפורט של דגדגן. ובכלל, עד עכשיו חשבו שדגדגן זה רק החלק הפצפון הזה שנמצא בין השפתיים,
כשבעצם
זה איבר הרבה יותר גדול, שרובו פשוט פנימי, אבל הוא איבר עם
נוכחות.
עם נוכחות, לגמרי, ואנחנו לא מדברות עליו, רובנו לא יודעות בכלל שיש אותו עד גיל יחסית מאוחר.
נכון.
אנחנו הרבה פעמים צריכות עזרה בלמצוא אותו, אם אף אחד לא הסביר לנו איפה הוא נמצא.
נכון, כי זה מרגיש שהכל יוצא מאותו מקום, ואת לפעמים אומרת, רגע, וואו, לא הבנתי מה קורה פה.
נכון.
זה מבלבל.
מאוד
גם
מבלבל.
גם התחושה שאת לא יכולה לראות את כל הגוף שלך, אוטומטית אצלי הולכת למקום של מה שאני לא רואה, הוא גם מה שאני לא מתמודדת איתו. וכשיש לך פין, את מורידה את הראש למטה, והוא שם, כמו ציצי. אפרופו ציצי בעיניי, יש להם את המעמד של פין. מפרגנים על ציצי, זה מיני, זה לא מיני, מבקשים לשים עליו את הראש, אוי, זה אימא שלי. כאילו יש יותר ניואנסים לציצי, שלפעמים עד שזה מגיע להנקה.
כן.
כל עוד לא תניקי לי ותגרי אותי, כי אין שד שהוא לא מגרה, אבל יש לפעמים דיבור על שדיים שאין על פוט. בכלל.
נכון, נכון, נכון.
כאילו הפוט היא איזה מין מערת אלדין, לא מגניב להיכנס לשם, אם אתה נכנס תדע שיש מחיר, כל התפיסה הזאת, כאילו לפין אין ריח. שאת כאילו הפוט קיבלה את ה-bad publicity הזה של, זה מקום שצריך להיכנס אליו, אל תתקרב. שזה עוד יותר גם לוקח מאיתנו את האנושיות שלנו, שזה באמת המטרה היא הכניסה, וזהו.
לגמרי, זה גם לוקח לוקח את כל ההוויה של האיבר הזה ושל האופן שבו הוא מחובר אלינו ולנשיות שלנו, והוא מייצר ניתוק, כאילו הניתוק ממנו מייצר ניתוק מאוד גדול מעצמנו, מהחיבור שלנו לנשיות שלנו. ברגע שאנחנו לא מחוברות לאיבר מין שלנו ואפילו סולדות ממנו, מתביישות להסתכל עליו באמת, לבחון אותו, להבין איך הוא נראה, ממה הוא בנוי, זה, כן, ברור שיש שם ניתוק מאוד גדול מהמיניות שלנו. ברור, ואם נסתכל על גברים ועל עד כמה הם מחוברים לאיבר מין שלהם, אז אפשר להבין למה יש שם חיבור מאוד מאוד גדול למיניות שלהם.
כן, הוא פשוט, הנוכחות שלו היא מכריעה. אמרת שגם מיניות היא נוכחות, עונג הוא גם היכולת של להיות נוכח. ואני תמיד מרגישה שמשהו, את יודעת, קינת פין, משהו נלקח. כשאני לא, כשאני ציצי זה משהו שאפשר לראות ולהחזיק ויש להם נוכחות, אבל הפוט היא כמו איזה כמעט פיקציה. כאילו אם לא תסתכלי עמוק, תשכחי שהיא שם. וזה תרבותית. את זוכרת שהיא שם למטרה חיצונית בלבד.
נכון, עד שאת מתחילה לחקור אותה. אם את, ברגע שנשים מתחילות לחקור את הפוט שלהן באמת, ואת התחושות השונות בתוך, כאילו גם מבפנים וגם מבחוץ, בשפתיים החיצוניות ובשפתיים הפנימיות ובדגדגן ובתוך הווגינה עצמה, אז אנחנו מתחילות לגלות לאט לאט עולמות שלמים של תחושות, של עונג, של אפשרויות. אחד הדברים הכי נוראים שפורנו עשו לחיים שלנו זה באמת העיסוק הבלתי פוסק הזה בחדירה.
כן, כאילו זה סקס.
כן, וזה לא.
לא.
זה לא. יש כל כך הרבה אזורים בגוף, כל כך הרבה אזורים בגוף שלנו שיכולים להביא לנו עונג מאוד מאוד גדול.
זה גם אינדיבידואלי מאוד.
מאוד אינדיבידואלי.
יש המון נשים שלא גומרות מחדירה, ועדיין אנחנו לא תמיד מדברות על זה.
נכון.
שזה לא האינדיקציה היחידה לצ'ק, כאילו, עשיתי סקס. הייתה חדירה. לא.
נכון.
סקס יכול להתקיים גם בלי חדירה בכלל אף פעם, הוא עדיין סקס. יש גילויים מיניים אחרים. מה את חושבת? את חושבת שיש דרך לצפות בפורנו שהיא חיובית? כאילו יש דבר כזה בכלל, סרט פורנו שצפיתי מתוך היותי אדם מבוגר והוא לא דפק אותי?
כן, כן. אני חושבת שבאופן כללי, כשיש לנו מודעות לדברים, אז כמעט כל דבר שנעשה, אם נעשה אותו עם מודעות, הוא לא חייב להיות עד כדי כך שלילי.
אבל השאלה אם לבני נוער יש כלים? את באמת חושבת לא. שיש להם כלים? אז וי היום, בואי נדמיין שעושים סדנאות מדהימות לבני נוער. הם עדיין יצליחו להבדיל בין הפנטזיה לבין המציאות? כי זה נראה מאוד אמיתי.
אם נעשה להם סדנה אחת, אז לא, ממש לא. אם נדבר איתם מגיל מאוד צעיר, ונדבר איתם מגיל מאוד צעיר גם על מה כן, אז יש סיכוי הרבה יותר גבוה שזה יקרה. הסקרנות ללראות פורנו היא טבעית, היא הגיונית לחלוטין. ברגע שמתעוררת סקרנות סביב מיניות, אז אנחנו נחפש את זה מסביבנו. זה קיים גם המון המון שנים. תמונות וסרטים עוד בשחור לבן בלי קול.
נכון. ששם רק דברים היו נראים אחרת. כל מגמת ההורדת השיער לא קיימת בפורנו של שנות ה-20 נגיד.
נכון.
ואפרופו, אני בכלל לא הבנתי מאיפה הגיע הקונספט של הורדת שיער במפסעות, אבל זה כדי לייצר זוויות צילום טובות יותר. זה, זה, זה פסיכי.
זה פסיכי.
זה דטרמיניזם טכנולוגי. זה כאילו,
שרמות ההשפעה שלו עלינו הם פשוט מה? בלתי
להסיר נתפסות. שיער במפסעות ובפות אומר הרבה מעבר היום לזווית.
נכון.
זה חגיגה של, של הילדות במין.
נכון.
כאילו כל הסאגה סביב הספר לוליטה. שדעת האם זה משמר או האם זה מתעד הלך רוח מסוים. זה בסוף, כשזה מגיע במסות כאלה, זה מבנה מציאות.
נכון.
במצב ששיער, אז וי בצ'כי, נגיד אמרת בצ'כי, מה את פמיניסטית רדיקלית, השנה 2020, אוי ואבוי, כן, שורפת חזיות, ואת שונאת גברים, ואת רוצה פין, אבל וואלה, זה משפיע.
נכון.
שיש פה גוף שלם שנועד למטרה אחת, שזה להשיג קלוז-אפים טובים לסרטון, אז את לא באמת בן אדם יותר.
נכון, בגלל זה, אבל אני חושבת שהמודעות שלנו לדברים האלה היא מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו אנחנו צורכות את התוכן הזה, גם אם אנחנו רואות את אותו תוכן.
נכון. כאילו הקנייה...
אני יכולה לבחור להוריד שערות בכל הגוף, או לא, מתי שאני רוצה. אם יש לי את המודעות לזה...
שזאת
לא לגמרי בחירה שלי. אם יש לי מודעות לזה שההשפעות של העיניים החיצוניות עליי, הן השפעות... מאוד מאוד חזקות שגורמות לי לרצות להוריד שערות מעבר למה אני מעיין באמת באמת חושבת שיפה או לא יפה. וזה שם אותי בנקודות שאין לי באמת בחירה בהם, ואני רוצה להיות מודעת לזה. באופן כללי, כשאני הופכת להיות מודעת להשפעות מגדריות, אז אני שמה לב למקומות שבהם זה לא באמת אני בוחרת. בחמלה, באהבה, עם חיוך קטן,
לא,
לא לעשות מזה יותר מדי זה, אבל להבין שהבחירה היא לא לחלוטין שלי, ושהיא מאוד מושפעת מאיך העולם תופס נשים, גברים, נשיות, גבריות וכדומה.
לסיכום, בואי נדבר בכמה משפטים על לגדל אישה. איך אנחנו, שאת מסתכלת קדימה, את יודעת מה, אפילו לא נקפוץ מעל הפופיק, בשנה הקרובה.
כן.
בהקשר שלך ושל העשייה המקצועית שלך, על מה היית רוצה להשפיע בנושא הזה של נשים וגברים שמגדלים ומגדלות בנות בעולם שלנו?
וואו. הייתי רוצה שנצליח ממש לבוא לשיח הזה ממקום טוב, ממקום חיובי, ממקום שמכיר בזה שהמציאות שאנחנו חיות בה היום היא מציאות מאוד מורכבת, שמחברת מיניות לאלימות בצורה מאוד מאוד אדוקה, וכדי להצליח לפרק את החיבור הזה, אנחנו לא יכולות לבוא בעוד אלימות, ובעוד כוחניות, ובעוד...
הגבלות.
הגבלות ואיסורים. אנחנו חייבות לבוא לזה ממקום אחר. אנחנו כדי לפתוח את החיבור הזה, אנחנו צריכות להתחיל לרקח הרבה מאוד פינות חדות.
וואי, זה ממש ככה. אני ממש מדמיינת, את כאילו מדברת פה על עבודה של פרימה, שזה לא להדליק את זה באש ושזה יישרף ונבנה חדש, אלא לנסות לפרום את הקשר ועל הדרך גם להבין למה הוא קרה, כי הוא יקרה עוד פעם. אנחנו צריכות לתת להם כלים איך לפרום את הקשרים האלה כדי להבין מה המשמעות בעיני עצמם.
ומעבר לזה גם לפרום את הקשרים ובעיקר לייצר קשרים חדשים. אני רוצה לחבר מיניות לחיבור. אני רוצה ללמד ילדים וילדות או צעירים וצעירות לראות אדם מולם. אדם, עם רגשות, עם תחושות, עם, כאילו, ולא מטרה, ולא יעד, זה לא רק גברים כלפי נשים, זה גם נשים כלפי גברים.
שגם דרך אגב זה לגמרי תקף גם בסטוצים. זאת אומרת, אין פה אמירה שסקס הולך רק עם אהבה.
לגמרי.
אלא סקס הולך עם רצון ועם רצון בחיבור. וגם המימוש של שנינו רוצים כרגע להזדיין, אז בואי נשכב, הוא לא בסדר. הוא מגיע מתוך הרצון לאינטראקציה מסוג מסוים. פשוט לגמרי. יש עוד אינטראקציות.
לגמרי. כל עוד אני מסוגלת לראות אדם מולי איתי בחדר, ולא רק אובייקט, אז הכל בסדר. זה לא משנה אם זה לשעה או ללילה או לכל החיים.
וואו. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת.
תודה שהזמנת אותי.
אני לא חושבת שהייתי מרגישה בנוח עם אף אחת אחרת לדבר על הנושא הזה, ובאמת הגעת לחיי בזמן מופלא, שכמו שתמיד אומרים, כשהתלמידה מוכנה, המאסטרית מגיעה. אז כן.
כל כך הדדי.
שזה הכי מדהים. אז אני אגיד לך תודה רבה, מעיין. את עושה עבודה מדהימה, ואנחנו גם נמשיך להיחשף אליה באינסטגרם ובפייסבוק שלי. תמיד חשוב לי לקדם, ובאמת, מעיין היא גם לקוחה. ואני מרשה לעצמי להגיד חברה, כי פשוט זאת הייתה אהבה.
לגמרי.
שהייתה לי קצת קשה להתמודד איתה, אבל באמת תודה שבאת על הזמן הזה. אז אני הייתי בר, אני מקווה מאוד שניפגש פה גם בשבוע הבא עם פרק מאולתר לסגר, וזהו, ותודה על הזמן שלכן, וכמה טוב שבאת, וכמה טוב שאתן מאזינות ובוחרות בנו פעם אחרי פעם מחדש. אז אני הייתי בר רומנסקי, להתראות.
להתראות.
ביי.